ששני עצמים שונים יהיו באותו מקום. זאת מגבלה פיזיקלית. אז הנה, פה למשל זו דוגמה טובה. את השני, הקיום הקולקטיבי שלנו הוא ממש שני ישים שנמצאים באותו מקום. כל אדם נמצא במקום אחר, אבל השני הקולקטיבים האלה חיים בתוך אותו שטח עצמו.
על איזה קולקטיבים
זה לא? לא, בלוד, ערבים ויהודים.
הם ערבים ויהודים.
זה הפטפוטים שלפני.
לא היה מפתח?
מה? היה פתוח. זאת אומרת, איך לנהל מחלוקות או ויכוחים, ובעצם בשורה התחתונה, מה שאמרתי, זה שמחלוקת שהיא לשם שמיים וסופה להתקיים, ומחלוקת שלא לשם שמיים שאין סופה להתקיים, מה שהמשנה באבות אומרת, זה לא נקבע לפי המדד של הנימוסים וההליכות. זאת אומרת, האם אתה, אני חושב ככה לפחות, האם אתה מתנהג בנימוס ומכבד את השני או לא. בעיניי המחלוקת לשם שמיים זאת מחלוקת שמתנהלת באופן ענייני. עכשיו, ענייני אין פירושו לא סוער, לא עז, לא חריף, לא ציני. זה אולי, אפשר להגיד שלא יעיל לעשות את זה כי השני לא יקבל את הטיעונים שלך, בסדר. אלה טיעונים טכניים, אני לא מדבר כרגע במישור הזה. אני מדבר במישור העקרוני, האם לא ראוי לעשות את זה נגיד במובן המוסרי, או לא ראוי, זאת מחלוקת לא נכונה, לא לשם שמיים, אז לא. בעיניי מחלוקת שהיא נעשית מסיבה עניינית, כי אתה באמת חושב שהשני טועה, היא מחלוקת לשם שמיים. אם אתה מעלה נימוקים ענייניים, מחלוקת לשם שמיים. גם אם אתה יורד עליו כסח ועושה את זה בחריפות רבה, ומחרים אותו ומנדה אותו, ואני לא יודע מה שאתה עושה, תלוי ברמת החריפות שאתה רואה בעמדה שלו. אבל ההתנהלות לחוד, כאילו הנימוסים וההליכות לחוד והמהות לחוד. אני חושב שהערבוב בין שני הדברים האלה, והוא קורה הרבה אגב, גם בספרות של הפרשנות התורנית. הרבה פעמים עוברים מיידית משאלה של מחלוקת השם שמיים לשאלה של הנימוסים וכיבוד האחר וכל מיני דברים מן הסוג הזה. בעיניי אין שום קשר. אני לא חושב שיש איזשהו קשר בין שני הדברים האלה. ועוד פעם אני אומר, זה לא אומר שמומלץ או נכון לדבר בחריפות וזה, למרות שאני נוהג לעשות את זה מדי פעם, אבל זאת שאלה אחרת, זאת שאלה טקטית, או לא יודע, לא לפגוע בשני, בסדר, גם זה יכול להיות נכון, אבל לא, מבחינת איכות הוויכוח, או איך שופטים את הוויכוח עצמו, אני לא חושב שזה קשור, לא חושב שזה קשור בכלל. עכשיו, בהקשר הזה, יש איזה בחור שבעל תשובה שליוויתי אותו, כן, זה התחיל בצורה מעניינת, היה דפנה אשתי, כשגרנו בירוחם, אז היא עבדה בבית מדרש פלואליסטי כזה, במדבר, וכך קראו למקום. ונכנס שם איזה יום אחד, איזה מישהו עם תרמיל כזה שמסתובב, עושה טיולים שם לבד ברחוב. התחיל להתעניין, פה לומדים יהדות, אז אני אומר, בוא תאכל ארוחת בוקר עם בעלי. אז זהו, ומאז אנחנו היום כבר חרדי ובמעלות, אני לא יודע באיזשהו מקום. בכל אופן, אז באחד הגלגולים שלו, אז הוא שאל אותי, הוא היה נורא מוטרד ממריבות בין רבנים. היה לה רב עובדיה וזה, ושם רבים ויורדים אחד על השני, ופוליטיקות, וחסידים שונים כמובן, לא מיני דברים בקיצור. אז הוא שאל אותי, למה דווקא בעולם הזה יש כל כך הרבה דברים מכוערים, תופעות מכוערות, מריבות, על דרך המליצה הרי ידוע, אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה בערך כמו שיאסר ערפאת הוא המומחה הכי גדול בהסכמי שלום.
ברור, פס נובל.
מי שמפר, כל שבוע הוא מפר את ההסכם וצריך הסכם שלום חדש. אז הוא אלוף העולם בהסכמי שלום. אז גם בהקשר הזה, גם איכשהו תלמידי חכמים לא ממש נראה שהם מרבים שלום בעולם. אז אמרתי לו שדווקא בעיניי זו תופעה יפה. זו תופעה יפה, למרות שעוד פעם, זה גם מעצבן לפעמים, אוקיי, אני מבין, אבל אחר כל בעיניי זו תופעה מאוד יפה. זה מראה שאכפת להם. במקום, אם אתה מדבר על מריבות בשביל הכבוד, בשביל מינויים, בשביל כסף, אני לא מדבר על זה. אני מדבר כרגע על המריבות האידיאולוגיות, בין שאלה אומרים שאלה כופרים, ואלה אומרים שאלה כופרים, לא משנה, המריבות העקרוניות, לא מי יקבל את הכסף. ואולי גם מי יקבל את הכסף, אגב, זאת בבואה, כי אני רוצה לקדם את הכיוון שלי, אז אני צריך גם את הכסף, לא כסף לכיס, אלא כסף לדרך, למוסדות, לא יודע, לקדם את הדרך שלי. זה מאוד יפה בעיניי. זה יפה בגלל שאנשים באמת מאמינים במה שהם אומרים, וזה חשוב להם, ומוכנים להילחם בשביל זה, והם לא טורחים להצטעצע ולשחק משחקים, אלא הם נלחמים בעד מה שהם מאמינים בו. והרבה פעמים, מי שמאוד נאור ונימוסי ולא נלחם ומכבד את כל אחד, זה פשוט בגלל שהוא לא באמת אכפת לו. כאילו, אז אני אומר ככה, אתה אומר ככה, תהיה בריא, מה אכפת לי? מה שאני אומר לא חשוב לי, ומה שאתה אומר גם כן לא חשוב לי. אתה עושה מה שאתה רוצה. עכשיו, זה לא עוד פעם, ובדיוק אותה חלוקה שאמרתי קודם, זה לא אומר שכל מה שהם עושים שם הוא ראוי ונחמד וכך צריך להיות. אבל כולנו בני אדם, ובסך הכל בה... כתופעה, בעיניי זה הרבה יותר, לא הייתי רוצה לחיות בחברה שזה לא יהיה. חברה זה לא יהיה, זו חברה משעממת כזאת, לא משעממת רק במובן שזה, זה גם נכון, זה לא משעמם, זה לישון. אבל לא במובן האינטרסנטי שאני אוהב שמעניין, אלא גם באמת בישדות חברה שלא חשובים לדברים, זאת אומרת, לא נלחמים על זה, עכשיו כשאתה נלחם, אנחנו בני אדם, בני אדם לפעמים נלחמים לא קשה, נותנים מכות מתחת לחגורה, אוקיי, אבל אתה לא רוצה לחיות במקום שבו, כן, אין שום דבר למות למענו, כמו ש... כמו שאומר המשורר. אז...
אימג'ן.
מה?
אימג'ן של החיפושיות.
כן, משהו תרגומים לעברית. שום דבר למות למענו יש שיר כזה.
אז לבוביץ' הצליח.
אני שוכב לי על הגב של אריה זילבר. שום דבר למות למענו.
אני אומר לבוביץ' הצליח, הוא הצליח להחזיר את כולם.
נכון, לא, אני חושב שלייבוביץ' ראוי להמון הערכה, מעבר לשאלה אם אתה מסכים עם העמדות שלו או לא, ושהוא נלחם על עמדותיו, הוא היה מוכן לשלם מחירים, הוא הפסיד פרס ישראל בשביל זה, הוא ביטל עליו בסוף. עשה צחוק מכולם. יצא גבר, מה אני אגיד לכם? יצא גבר לא במובן הרחובי הזה של דו-קרב. הוא חשוב לו משהו, והוא נלחם על זה, והוא לא מתכופף בפני כל השוטים שם שלא יודעים מה הם מדברים. ואני מאוד מכבד אחד כזה. זאת אומרת... אני חושב שזה הלוואי שהיו יותר כאלה.
הוא במחה של האוניברסיטה, שלח להם
שהוא... מה? רצו לפתוח את האוניברסיטה העברית, את הבריכה גם בשבת. אז הוא כתב
להם מכתב. הוא מתפטר
מהאוניברסיטה. אה, בסדר.
מהסנאט של
האוניברסיטה. אני מניח שזה היה בשלב מוקדם. הם חזרו בהם. כן, אבל לקראת סוף ימיו אני מניח שהוא לא היה עושה את זה. הוא היה פוליטיקאי בכל, היה נציג ה... הפועל הדתי בהסתדרות. זאת אומרת, הוא היה פוליטיקאי דתי, ממש עם טיקט, זה לא להאמין כשאתה מסתכל על זה בפאזות המאוחרות יותר שלו. בכל אופן, הנקודה היא שבמקומות שבהם לא נלחמים, זה מקומות שבהם לא חשוב לך. במובנים מסוימים, למרות שכל מיני לוחמנויות עכשוויות נורא מעצבנות אותי, גם מכיוונים דתיים שונים, אבל גם מכיוונים ליברליים, ואני יודע מה, כל מיני, בדיוק הבוקר דיברתי עם מישהו שהוא מלמד באיזה בית ספר חילוני. זאת אומרת, תשמע, אי אפשר לדבר עם אנשים. זאת אומרת, יש שם איזושהי דת, ואתה לא יכול לדבר על שום דבר חוץ מהעניין ההומו-לסבי. שום דבר חוץ מזה, אין, לא עובר מסך, שום דבר, אי אפשר לדבר על כלום חוץ מזה. פשוט, הטירוף הליברלי פשוט לא מאפשר לך, אני כבר לא מדבר על להביע עמדות אחרות בתחום ההומו-לסבי, סתם אתה רוצה לדבר על משהו אחר. לא, זה כל דבר יכניסו את העניין הזה, וזה ייכנס לפה, ו... הדרות וכל השטויות האלה. קיצור, זה מצד אחד, אבל מצד שני, תשמע, יש דברים שחשובים לאנשים והם נלחמים בשבילהם. במובן הזה זה דווקא הסתכלות אופטימית. זאת אומרת, זה מעצבן נורא, אבל לפחות, כמו שאומרים תמיד, אדישות זה דבר יותר גרוע מאשר התנגדות לוחמנית. כי אדישות זה מה שאין עם מי לדבר, זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר איתו. זאת אומרת, מי שאני, כן, זה מזכיר לי שאם אני אקח קצת, אנחנו מדברים על עניינים חברתיים. ‫לדבר מחשבת מסת להתגלץ'. ‫הרי צבי ענבל, שהוא פעיל כזה, ‫מרצה כזה ידוע בערכים, ‫אז הוא הרי היה אחד מחברי הליגה ‫נגד כפייה דתית. ‫גם הרב צבי יהודה, ‫אני גם היה חבר בליגה נגד כפייה דתית. באיזשהו שלב, אבל הוא החליט שזה ליגה בעד כפייה חילונית ועזב. נדמה לי שככה, כך שמעתי פעם. אני יודע שהוא היה חבר, אבל שמעתי שזה היה הרקע שהוא עזב. כי החבר'ה שמתנגדים זה חבר'ה שהעסק חשוב להם, אז יש עם מי לדבר. זאת אומרת, זה כמו, דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, אמרתי ש... אני חושב, כל מיני אמירות רדיקליות שאני אומר, הרבה יותר קל לי להגיד אותם בבני ברק מאשר בבית כנסת כזה של מזרוחניקים. סליחה על הביטוי. למה? כי בבני ברק זה חבר'ה שיודעים ללמוד, אני מביא להם ראיות, יש לי טיעונים, יכולים לא להסכים איתי, יכולים להגיד לי זה מזיק. אבל אנחנו נמצאים בין המסע ומתן, אנחנו יודעים, יש כללי מסע ומתן, יש נימוקים, יש... זה לא אומר שהם יעשו מחר את מה שאני אומר או שאני אשכנע אותם. שאלה אחרת. אבל יש עם מי לדבר. הם מבינים שיש לשיטה הזאת על מה לסמוך, לא מסכימים איתה, אבל הם מבינים שזה בסדר, יש לך שיטה. יש אנשים שהם לא רגילים למסע ומתן ההלכתי ולא מבינים, לא, שום נימוקים לא יעזרו, זאת אומרת, זה לא, אין לך עם מי לדבר, זאת אומרת, זה לא מסתדר להם, והם לא, לא מבינים, לא, אין לך עם מי לדבר, זאת אומרת, זה לא, אתה לא יכול לנהל ויכוח. מזכיר לי שפה בבית כנסת היה איזושהי שנה בשמחת תורה, אז באו אליי לשאול, האם אפשר להעלות את הספר תורה לנשים? בשמחת תורה, מאז כבר עברו קצת מים בירדן, אני מבין. אבל...
לא פה.
מה?
לא בירדן,
זה לא. לא, אבל קצת בכל זאת, עד כמה שאני לפחות מסתכל. אמרתי, אני לא מבין מה הבעיה, ברור, מה השאלה, כאילו. אחרי זה שמעתי שהיה כל מיני ויכוחים, ומה זאת אומרת, ואיך עושים דברים כאלה, ומה זה נקרא, זה אפיקורסות, ו... יש איזה רמה שאומר שאישה נידה נוהגו שם בקרקע, אני לא יודע מה שלא תיגע בספר תורה. בסדר, אז נהגו בקרקע את המנהג הזה, אז מה זה אומר? אין לזה שום בסיס, מה... אני לא מבין את הדברים האלה, אבל אני אומר, בבני ברק אפשר לדבר על זה, זה לא יתבצע. לא יתבצע, בסדר, אני מבין. אבל אתה...
לא יתבצע בגלל מסורת, לא בגלל
ש... כן, בדיוק, כולם יבינו שמה שאני אומר הוא בסדר והגיוני והכל בסדר, לא נעשה את זה כי אם עקוב לנו לא ככה. אוקיי, אין לי בעיה עם זה, כי אתה יכול לדבר איתם. אז במובן הזה יש... כשיש שיח, כשיש איזשהו ויכוח, זה לפעמים יותר טוב מאשר מישהו שאו שאתה לא מעניין אותו, או שהוא לא מוכן לדבר איתך מסיבות אחרות, לא משהו, או שהוא לא יכול לדבר איתך מסיבות אחרות. בכל מן, אז זה מה שאמרתי לו, שהוויכוחים האלה מצביעים על זה, תראה, בעולם שבו, כן, אמר, דיברנו על זה פעם, לא לגמרי נכון פה, אבל מסעדה קשרה, זה משפט במתמטיקה, שמסעדה קשרה תהיה תמיד פחות טעימה, מסעדה לא קשרה. כי אם יש מאכל כשר שהוא יותר טעים, אז המסעדה הלא כשרה תאמץ אותו. אם יש מאכל לא כשר שהוא יותר טעים, המסעדה הכשרה לא יכולה לאמץ אותו. לכן זה גדול או שווה, זה חסם תחתון. זאת אומרת, אף פעם זה לא יהיה פחות טעים, המסעדה הלא כשרה, או זול. כן? זאת אומרת, זה כמובן מכפלה, המכפלה של המחיר, הטיב, והכשרות היא קבועה.
לוגית זה לא נכון.
אה?
לוגית זה לא נכון.
למה לא?
למה? אני אגיד לך למה. כי נניח שיש... איזה סוג מסוים של דג שהוא לא כשר, שהוא טעים, אבל יש סוג אחר של בשר, כן, שהוא כשר, שהוא כן טעים. והמסעדה הזאת תציין גם דגים וגם בשר. אז אתה תביא את המנה הכשרה של הבשר, תביא את המנה הלא כשרה של הזה, אבל זה מסעדה לא כשרה, אתה לא יכול לאכול שם.
נכון.
כי אתה לא יודע להבדיל. אז למה זה אומר שזה by definition למסעדה הכשרה היא...
היא תהיה יותר טעימה מהמסעדה הכשרה.
למה?
מסעדה כשרה לא יביאו את ה...
כי יש לה גם זה.
כן, ברור.
זה אולי נכון...
כל דבר שהוא טעים, המסעדה לא כשרה, תיקח אותו, כי אין לה בעיה לאכול כשר. אבל המסעדה הכשרה לא יכולה לאכול לא כשר.
כן, אז...
יש לזה בדיחות, אבל זה לא בדיחה, זה משפט. זה לוגיקה פשוטה, לא יכול להיות אחר. אלא אם כן, עוד פעם, יש טרייד אופי במחיר.
אלא אם כן, הוא מחליט שהוא פתוח גם בשבת, ואז הוא מסעדה לא כשרה.
לא, אתה...
כי אין לו תעודת כשרות, שהוא לא מעסיק...
זה לא חשוב, זה לא חשוב.
שהוא לא מעסיק משגיח כשרות.
זה לא ישנה את המאזן הזה, לא קשור. הוא יפתח בשבת, אבל הוא לא יהיה פחות טעים.
זה לא תופס לפוינט, יש 10 דברים כשרים, ויש 100 דברים לא כשרים.
תופס,
תופס. זה מגיע...
אל תסביר, חבל.
מה אתה מתפקח?
אז אני אומר, גם בהקשר הזה, למה בעולם הדתי יש יותר מריבות? כי בעולם הדתי יש יותר דברים שחשובים לאנשים. זה עובדתי, זה לא קשור לוויכוח. זה לא שאלה ביקורתית. עובדתית ודאי זה נכון. זאת אומרת, יש יותר ערכים, או יותר מצוות, או יותר דברים שחשובים לאנשים בעולם הדתי, מאשר בעולם החילוני. זה הכל. ולכן ברור שיש שם יותר מריבות. הרבה פעמים זה גם יותר חשוב להם. הדבר שחשוב הוא גם יותר חשוב, אבל זה לא תמיד. לפעמים זה לא ככה. אז לכן ברור שיש שם יותר מריבות, אז בעיניי אולי המריבות נראות רע, ולא, לא יודע, לא, אני לא אוהב אותם כל כך, או אחרים לא אוהבים אותם, אבל במובן מסוים זה מבטא דבר מאוד, מאוד חיובי. וכמובן שכשיש הרבה מריבות, יש הרבה דברים חשובים לך, אז אתה גם יורד מתחת לחגורה, ואתה גם עושה דברים מכוערים. בסדר, אוקיי, זה חלק מה, חלק מהעניין, אבל עדיין אתה נלחם על משהו שחשוב לך.
גם יש יותר זמן לריב.
אה?
בצד שם יש יותר זמן לריב.
זה אני לא יודע, לפעמים זה נכון, זאת אומרת, לפעמים הריבות הן תוצאה של שיעמום, זה אני מסכים. אבל זה לא תמיד ככה. אוקיי.
למה יש יותר זמן,
אה? מה? אני מתסכים עם...
אני
אקח אותך לאחר כהן בבית שמש, תראה כמה זמן. אחר כהן, שבו... תקבלו את ה-$200 של העניינים לא ילמדו.
מלא מלא זמן, יש ליד הכל.
בכל אופן, יש איזו איגרת של החזוני שרציתי לקרוא, איגרת מפורסמת. שהוא בעצם קצת מדבר על העניין הזה, על נושא משיק. האיגרת על הקיצוניות, איגרת די ידועה שלו. ואם אין מספיק, אז אולי תסתכלו... כשם שהפשטות... אפשר גם להקשיב.
דפים שונים.
כשם שהפשטות והאמת הם שמות נרדפות, כן הקיצוניות והגדלות שמות נרדפות. המשפט הראשון דרך אגב מעניין. הפשטות והאמת זה שמות נרדפים. זאת אומרת, אני מניח שהוא מתכוון אתר של אוקם. מה שיותר פשוט הוא כנראה גם יותר, יותר אמיתי, כן. אז כן הקיצוניות והגדלות שמות נרדפות. זאת אומרת, להיות אדם גדול ולהיות אדם קיצוני זה מילים נרדפות. אבל זה אותו דבר. הקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא. זאת אומרת, זה ההופעה של הנושא בשלמותו. זה נקרא הקיצוניות. הדוגל בהבינוניות ומואס בקיצוניות חלקו עם הזייפנים או עם חידלי התבונה. מי שמתנגד לקיצוניות, מה שקורה בינוניות, בינוניות זה לא במובן, זה לא בהכרח במובן שאנחנו מדברים עליו היום. הוא יגיע לזה שזה זה. אבל כרגע המונח בינוניות משמש פה כחוסר קיצוניות. זאת אומרת, משהו מתינות יותר, לא יודע איך לקרוא לזה.
פוליטיקלי קורקט.
כן. אז הוא אומר שהבינוניות במובנה הזה, אז מי שנוקט בזה חלקו עם הזייפנים או עם חידלי התבונה. חידלי התבונה, הכוונה, אין לו עמדה. אז אם אין לו עמדה, אז הוא לא מתנגד, והוא לא נלחם על עמדותיו, והוא לא קיצוני, והוא מוכן לקבל הכל. או שהוא זייפן. אם הוא זייפן, הוא בעצם אומר, תראו, אני מאמין במשהו, אני לא חדל תבונה, מבחינה אינטלקטואלית אני יודע מה האמת, אבל אין לי כל, לא רוצה לשלם מחירים על זה. זאת אומרת, לא מוכן לשלם את המחיר של מאבק קשוח, כן, מאבק קיצוני על האמת שלי. ולכן בעצם הוא אומר שזאת לא מעלה, הבינוניות על החיסרון, והקיצוניות זה מעלה. ככה הוא טוען. טוב, יש, אפשר לסייג את זה, אבל נראה את זה בהמשך. אם אין קיצוניות, אין שלמות. ואם אין שלמות, כמי שמושלם, אז הוא הולך עד הסוף עם האמת שלו. הוא לא מוכן להתפשר ולא לקיים חלק מהדברים, הוא הולך עד הסוף. כולל לשכנע אחרים גם כמובן באמת שלו. הכל, לא רק הוא עצמו, כי זה חלק מהשלמות, לגרום גם לאנשים להתנהג נכון. ואם אין שלמות, אין התחלה. מה הכוונה? ההתחלה היא בקושיות ופרחות מתמידות. פה זה משפט מעניין, דרך אגב. כי קיצוניות פירושו שדברים חשובים לך. אם דברים חשובים לך, אז אתה לא תתעלם מקושיות ומפרחות, למרות שזה לכאורה, זה נגד הקיצוניות. כי קיצוניות זה להיות פנאטי, לא לשאול שאלות, אלא ללכת עם האמת שלך ולא להעמיד את זה למבחן. אז החזוני שומר לא ככה. החזוני שומר שקיצוניות להפך, קיצוניות זה משהו שיביא אדם לשאול שאלות. כמו שדיברנו קודם, שמי שחבר בליגה נגד כפייה דתית, הוא מועד לחזור בתשובה. כיוון שהוא שואל שאלות, דברים חשובים לו, והוא מברר, ויכול להיות שבסוף הוא ישתכנע שזה לא נכון, והוא... וכן להפך.
שמה, אני מפקפק בתיאור בנכונות המציאותית של המשפט.
למה?
לא, אם יקור...
אני חושב שזה נכון.
שמה, שאמת אנשים כאלה היו חוזרים בתשובה?
כן, בטח. אנשים קיצוניים חוזרים בתשובה יותר מאשר אנשים בינוניים. ללא ספק. אז יש לי סטטיסטיקה ברורה, אני הכרתי מאוד חוזרים בתשובה. בישיבה, בהרבה מקומות. אין ספק.
זה לא אנשים טוב,
קצת. עוד פעם, קיצוניים זה לא בהכרח אומר שהם תולי באיזה כיוון, זה אנשים אכפתים, זה אנשים שמבררים, זה אנשים שחשוב להם. אחרת בן אדם נשאר איפשהו, מה אכפת לו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, הוא אף פעם לא יחזור בתשובה בצורה כזאת. איך הוא יגיע לזה?
הוא יכול להיות דתי מודרני, אבל הוא עשה מעשה קיצוני בהליכה שלו, מהחילוניות לדת.
שמה זה כן קיצוני.
קיצוני במובן שהדברים שאכפת לו, אכפת לו מהם. מה אכפת לו? זה עניין אחר, כל אחד יכול להיות אכפת לו מזה, מליברליות, אחד יכול להיות אכפת לו משמרנות, אחד יכול להיות אכפת לו מפמיניזם, אחד יכול להיות אכפת לו נגד הפמיניזם, בסדר, לא משנה, כל אלה הם קיצוניים. זאת אומרת, הם קיצוניים במובן הזה שאכפת להם, והם נלחמים על מה שאכפת להם. זאת אומרת, אז פה, אז הנקודה היא שהקושיות והפירוחות המתמידות, זה, אגב, דיברנו על זה פעם, זה נמצא פה כל הזמן ברקע, שאלת הסובלנות, פתיחות, פלורליזם, זה כמובן נמצא פה ברקע, ועל זה כבר דיברנו, אז אני לא אחזור לעניין הזה כאן, אבל אני זוכר שפעם קראתי איזה מאמר בהארץ של תמר רותם, נדמה לי, שהיא כתבה, כן, חרדלשית, שהיא כתבה, מה?
אבל שיהודי יהיה סופר.
כן. אז היא כתבה על גדליה נדל, אחרי שהוא נפטר. כתבה בערך מין הספד, כאילו, לא הספד, אבל כתבה עליו, על האיש, מי הוא היה, כי הציבור לא הכיר אותו. ובתוך הדברים שלה, כאילו, היא מאוד התפלאה על הסתירות באישיותו. כי זה באמת נכון, כל מי שהכיר אותו יודע את זה, שמצד אחד הוא היה סופר פנאטי וקיצוני. סופר. זאת אומרת, הוא לא נלחם נגד כל דבר, וגם נגד הציונות, וגם נגד המון דברים, למרות שהוא לא מצטייר לכאורה ככה. ומצד שני, הוא היה פתוח לכל, הוא קרא הכל, הוא דיבר עם אנשים, התווכח, וקרא ספרים מכל הסוגים והמינים, ולמד כל מיני נושאים וכל דברים. זאת אומרת, איך מסתדרת הפתיחות עם הפנאטיות? ואז כשקראתי את המאמר שלה, אני חושב שזה הוריד לי את הסימון עם המאמר על הפתיחות והסובלנות והפלואליזם שכתבתי, כי פתאום תפסתי שאין בכלל שום סתירה. להפך. זאת אומרת, אם מישהו פתוח ובדק אופציות שונות והגיע למסקנה מסוימת, אז ברור שהוא יהיה יותר פנאטי. כי הוא יותר בטוח שהוא צודק, הוא מכיר את האלטרנטיבות והוא נלחם נגדם כי הוא הגיע למסקנה שהן לא נכונות. אבל בן אדם שלא בדק את הדברים האחרים...
וגם אכפת לו, כי אחרת הוא לא היה בודק.
כן, בדיוק. אז בן אדם שלא בדק, אז על בסיס מה הוא יהיה פנאטי? זה סתם טיפשות להיות פנאטי. איך תדע? אולי שאני צודק, בדקת, שראית את הטיעונים שלו, הסתכלת. לכן אני לא, בכלל לא חושב שיש בזה סתירה. יש פנאטיות שהיא פנאטיות אחרת. יש פנאטיות אחרת, אולי אני... כאן, יש... וזה גם החזונית, זה מעניין היחס בין האיגרת הזאת לבין ה... יש ספרים של, 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 של חיים גרדה, כן? צמח אטלס ומלחמת היצר. זה סופר יידי, סופר במשורר יידי, גם היה מועמד לפרס נובל, וכעס על בשל ויזינגר שמקח לו את הפרס נובל, לא משנה. אבל בכל אופן, הזוג כבחור צעיר, הוא גדל בישיבה נוברדוקאית. ישיבות נוברדוק, הסבא מנוברדוק, שגם היה פרא אדם לא קטן, שלח את כל החבר'ה שלו מהישיבה, כל מיני חבר'ה צעירים, להקים ישיבות בכל מיני כפרים. בגלל ההשכלה והפחד שמאבדים את הנוער ואת הצעירים, אז הוא שלח את החבר'ה שלו, דחף אותם, כל אחד יגיע לזה כפר, יקים שם ישיבה, ילמד את הילדים שם מהאזור, וזהו. וככה קמו המון המון ישיבות נוברדוק ברחבי, במזרח אירופה. וחיים גרדה, בתור ילד, למד באחת הישיבות האלה. והכפר קוראים לו וולקניק, לפחות זה השם הספרותי, אני לא יודע אם זה השם האמיתי של הכפר, אבל... זה השם, ושם הוא מתאר את חיימקה, שזה הוא עצמו, כן, זה ברור שזה הוא עצמו, וראש הישיבה זה צמח אטלס, כך קוראים לו, זה השם הספרותי שהוא בחר. אגב, יש מאמר של אבלין, הביבליוגרף, כן, הספרן הזה, שהוא מנסה לזהות, מי זה צמח אטלס, ומה, מי הדמויות, ומה...
זיהו אותו בוודאות.
אה?
זיהו אותו בוודאות.
כן, אני לא יודע אם זה בוודאות, אני יודע שיש כל מיני ניסיונות, היו טענות שזה ה... כאן שבאום קוטלר, נדמה לי איך קראו לו, רב ראובן גרוזובסקי.
כן.
היו טענות כאלה, אני לא יודע, אני...
אחר כך עוד ישיבה בצרפת, גם כאלה שבחורים
צעירים. כן, נכון, אני שמעתי גם על הזיהוי הזה, אני לא בטוח. זה נכון, היה סרט, יש את הסרט המפורסם.
אני, כן, הוויכוח שלי עם
הראשי. בדיוק, חיים גרדה אחרי השואה נפגש איתו בצרפת.
כן.
בקנדה, סליחה. בקנדה הוא נפגש איתו.
בסיפור זה בצרפת.
אחר הסיפור. לא, הוא נפגש איתו בקנדה, אבל זה היהודי, אני חושב, שהוא מצרפת, נדמה לי. היהודי הזה שהוא נפגש איתו בקנדה. שם יש ויכוח תיאולוגי סביב השואה, סרט חזק. בכל אופן, אז הצמח האטלס הזה, זה נובר דוקר בן 20, אני לא יודע כמה. ילד, שיעור ב', שהלך להקים בישיבה, הוא נהיה ראש ישיבה של ילדים בני 12, וככה זה היה שם. עכשיו, הם גדלו אצל פרא אדם בישיבה פרועה לחלוטין, נובר דוק זה ישיבה בלי מעצורים, ממש לא, זאת אומרת, האידיאולוגיה שלהם זה לא לשים על אף אחד ולכל הסיפורים המפורסמים, לא להיות מתפעלים מדעות של אנשים עליך. ואתה שולח בחור בן 20 שגדל בחינוך כזה להיות ראש ישיבה, אתה מבין שזה מרשם לנזקים מטורפים לילדים. באמת, זה פשוט אסוני הדבר הזה. ושם הוא מתאר את הראש הישיבה הזה, הצמח האטלס הזה, שהוא כמובן ספרותית, אבל הוא מתאר אותו כמישהו שהוא אכול יצרים וספקות ולא יודע לחיות עם זה בפנים. הוא מתאר את מה קורה בנפשו פנימה. אבל מבחוץ, אולטרה פנאט. זאת אומרת, הוא נלחם, הוא רודף כל אחד שמשמיע איזה דעה או שואל איזושהי שאלה לא חוקית או יצרים שלא לדבר. אין, מלחמת חורמה, ג'יהאד. וכנגד זה הוא מתאר שם את, הוא קורא לזה בעל המחזה אברהם, זה השם הספרותי של החזוניש. כי היה ידוע שחזוניש בא לנופש באותו כפר, אחת בקיץ תמיד הוא היה מגיע שם לנופש, איזה חודש, חודשיים, שלושה, לא יודע כמה, לחלק מהשנה. ובאחת הפעמים שזרקו את חיינקם מהישיבה, עקב אחת ההתפרעויות של צמח האטלס, אז הוא הלך לגור עם החזוניש בבית, וזה איזה שאוי, הוא גר איתו בבית שנים. והוא קורא לו המחזה אברהם, זה השם הספרותי. והספר, בעצם חלק גדול מהספר, הוא בעצם איזושהי הנגדה בין שתי הדמויות. שצמח האטלס זה טיפוס סוער ואכול ביצרים וזה, ולוחם כלפי חוץ נגד כל שמץ של כפירה או יצרים או עריות, או כן, או כל מיני דברים, פירורים אסורים ודברים כאלה, לא תטעו אחרי ואחרי ואחרי עיניכם. והחזוניש מצויר כמישהו שהוא שלם לחלוטין, מין הרמוני, פשוט, הכל ברור, כל מה שאתה רוצה אתה יכול לשאול אותו, אפרופו הקושיות והפרחות, מה שאתה רוצה אתה יכול לשאול אותו, צמח האטלס לא מרשה לשאול שאלות. החזוניש לא מצטייר ככזה, החזוניש מצטייר כיהודי די פנאטי במובן, עוד פעם, לא פנאטי במובן של לזרוק אבנים, אבל מבחינת תפיסת העולם שלו הוא מאוד, מאוד סגור, הוא לא מוכן לקבל סטיות, כן, השירות לאומי זה ירק ועל יעבור, זאת אומרת, צריך לזכור את כל ההנחיות הציבוריות שלו. והוא עונה לו לכל שאלה, והוא יושב איתו, והכל בסדר, והכל נהדר. זאת אומרת, מצד אחד בפנים הוא רגוע לחלוטין, הוא שלם, הוא הרמוני עם עצמו, הוא לא אכול בכל היצרים שצמח האטלס אכול, ומצד שני הוא נורא, הוא מתנהג לא בפנאטיות, למרות שהוא נורא שלם עם עצמו והוא קרוע. אז זה לא למרות, זה בגלל. זאת אומרת, הטענה היא שבעצם צמח האטלס כזה, הוא כמובן נלחם עם עצמו, הוא לא נלחם עם הסביבה. זאת אומרת, הוא לא יודע מה לעשות עם הספקות והיצרים והקשיים שיש לו לפני השם. מה עושים עם זה? הוא אכול מזה. זאת אומרת, ברור לו שזה לא בסדר, אבל מה לעשות? זה שם. אז במקום לשבת וללבן לעצמך את העניין ולבדוק ולקחת את הסיכון, שאולי יתברר שבאמת אתה לא בהכרח צודק, והשאלות הן שאלות טובות, או יצרים, לא משנה, זה סיכון אחר. אז אתה לא רוצה לקחת את הסיכון, אז אתה לא נלחם נגד זה, אבל זה יוצא איכשהו. אז אם זה לא, אתה לא נלחם נגד זה בפנים, אז אתה נלחם נגד כל האחרים, זה מה שנקרא השלכה בפסיכולוגיה, כן? אתה משליך עליהם את כל מה שיש בתוכך, ואתה נלחם נגד עצמך איך שאתה מופיע דרכם, אוקיי? ואז, והחזוני שאין לו את כל המתחים הפנימיים האלה, אז הוא לא נלחם נגד אף אחד. חזוני שיש לו איגרת ידועה ומפורסמת שהוא, אני ממעריציו הגדולים של החזוני, דרך אגב. גילוי נאות, מה שנקרא. יש לו איגרת מאוד מפורסמת, אני אין דרכי להיכנס לוויכוחים, במקום כך אף אחד לא משתכנע, אם אתה חושב אחרת, תעשה אחרת. אני יודע שרבדל ינדל, שאתה שמעתי נדמה לי מהרב יוגל, שהוא היה חברותא של רבדל ינדל, והם הלכו כל שבוע לחזוניש לשאול אותו שאלות על הלימוד שלהם במהלך השבוע. הוא היה סטודנט, הרב יוגל. ופעם אחת, אז רבדליה היה לו קושייה על החזוניש, משהו שכתוב באחד הספרים של החזוניש. הוא אומר, רבדליה, תשמע, בסדר, אתה לא מסכים איתי, אז תעשה מה שאתה מבין, מה הבעיה, מה אתה רוצה ממני? הוא כנראה הסביר לו פעם אחת, לא קיבל, אז לא, מה קרה? אתה חושב ככה, אני חושב ככה, הכל בסדר, לא תעשה מה שאתה חושב.
זה לא מסתירה להגיד את זה? לא מסתירה להגיד את זה?
כן.
שמה?
שעם הקיצוניות...
רגע, לכן אני מביא את זה. אני אומר שזה גם החזון איש, וגם הצמח אטלס זה החזון איש. שהוא מתאר שם את המחזה אברהם, ואתם יודעים, בעיניי זה ספר מוסר מדהים, הספר הזה. כי זה ספר שלא נכתב על ידי סורס.
בסוף נהיה חילוני חיים גרדה, אז אולי הוא מלביש על צמח אטלס את ההתלבטויות שלו עצמו.
יכול להיות, לא משנה, אבל הספר הוא ספר חזק, ואת החזון איש זה נראה לי תיאור אותנטי. ואת הוא חי אצלו בבית כמה שנים, הוא לא ניזון מפלקטים. הוא ראה אותו איך הוא מתנהג בכל רגע. ואין לו שום אינטרס, כי כשהוא כתב את זה הוא כבר היה לחלוטין מחוץ לכל המסגרת הדתית. יש כל מיני אגדות בבני ברק לזה שהוא רצה לחזור בתשובה, והוא קבע עם החזון איש שהוא יגיע, זה מסוג האגדות שאומרים גם על הרמב״ם. שהוא אמר שהוא יגיע והחזון איש נפטר בדיוק.
לא יודעת שחזון איש גם...
הוא הספיק לפגוש אותו. ולכן הוא נשאר חילוני עד סוף ימיו. טוב. בכל אופן, אז הטענה היא שזה הכל החזון איש. זאת אומרת, זה מעניין על רקע האיגרת הזאת, השלווה הזאת, הלא קיצוניות, הכן קבלה של דעות אחרות. אבל פה באמת צריך להבחין בין כמה דברים. זאת אומרת, קיצוניות זה לא תמיד אומר שאתה צריך לריב עם מישהו אם אין סיכוי שאתה תשכנע אותו. זאת אומרת, זה לא קיצוניות, זה טיפשות. אני לא חושב שחזון איש מדבר על קיצוניות במובן הזה. אם אתה לא תשכנע אותו, בשביל מה לריב איתו? זה בסך הכל שיקול של שכל ישר. זאת אומרת, אין טעם לריב עם מי שלא... מי שהמריבה לא תביא תועלת. זה א', ב', יש כמובן איזשהו רדיוס, דיברנו על הסובלנות מול פלורליזם, אז אמרתי שאחד הדברים שמבחינים ביניהם זה שלסובלנות יש רדיוס, ולפלורליזם, פלורליזם מהותי אין, אין רדיוס. והרדיוס הוא בעצם, יש טווח מסוים של דברים שהם אמנם לא אמת, כי סובלנות היא על בסיס מוניסטי, באמת אחת, ולכן יש תחום מסוים של דעות שבעיניי הם לא אמת, אבל הם טעות לגיטימית. ומחוץ לרדיוס הזה, מדובר בדברים שהם לא אמת והם גם לא לגיטימיים. עכשיו, גם כשאתה מדבר על קיצוניות, אז צריך להבחין בין שני המתחמים האלה. במתחם של האמת הטעות הלגיטימית, בסדר, זה לגיטימי, זה מה שאתה חושב. יותר מזה, החזון איש הרי גם דגל מאוד בערך האוטונומיה, זאת אומרת שבאדם צריך לעשות את מה שהוא חושב. הוא עצמו עשה ככה וכתב ככה. הזכרתי פעם שהרי מצטטים תמיד את החזוני שהוא בעצם היה זה שנתן את המעמד למשנה ברורה. איך המשנה ברורה קיבל את המעמד ההלכתי שלו? חזוני שעשה. חזוני שבעצם אמר שדברי המשנה ברורה כמו מסורים מלשכת הגזית. ולכן החזוני שהוא זקן ממרא כמובן. הוא הרי חלק על המשנה ברורה בהמון מקומות. יש אפילו מהדורות של המשנה ברורה עם הערות של החזוני שעל כל המקומות שהוא חולק עליו. אז מה זה לשכת הגזית? מה זה העניין הזה? זאת אומרת, הכוונה... זה ספר הלכה שאפשר לסמוך עליו, זה הכוונה. בכל אופן...
אפשר לסמוך עליו, אפשר גם לחלוק עליו.
נכון, ולא רק אפשר, צריך. זאת אומרת, אם אתה חושב אחרת, תעשה אחרת. אם אתה לא ברחי ואתה לא יכול לפסוק הלכה, קח את מה שכתוב במשנה ברורה, אם עשית את זה, זה בסדר, כי זה ספר טוב, זה לא... הוא לא היה מארץ, כן? הוא ידע ללמוד, הוא ידע לפסוק הלכה. אז אתה יכול לסמוך עליו, הוא בר סמך. זה לא אומר שאני מסכים איתו לכל. זה שני דברים שונים. חזון איש, כן, דיברתי על זה שיש שני סוגי חזון אישניקים. חזון אישניקים שעושים את כל מה שכתוב בספרי חזון איש, וחזון אישניקים שעושים את מה שהם עצמם חושבים, כמו שהחזון איש עשה את מה שהוא חשב. אז בגדל ילד אלא היה חזון אישניק מהסוג השני. ואתה אמיתית, אני אומר. זה החזון אישניקים האמיתיים. זה באמת ככה. אז איך זה מתיישב עם השיר ההלל הזה לקיצוניות שהחזון איש כותב כאן? אז כמו שאמרתי קודם, השאלה, כשאתה מדבר על החבר'ה שמבחוץ, אז באמת אתה צריך להילחם מלחמת חורמה וקיצוניות ולגנות ולא לקבל ולא להכיל ולא שום דבר. וגם שם אני אומר, ברור ששיקולי שכל ישר והיגיון צריכים לפעול גם שם. זאת אומרת, אין טעם לעשות מלחמות על דבר שלא יועיל. אני חושב ששיקולי שכל ישר גם קיצוני אמור לעשות. קיצוני לא אמור להיות אידיוט. קיצוני אמור להיות אחד שנלחם בשביל דברים שחשובים לו, מוכן לשלם על זה מחירים, אבל הוא מוכן לשלם את המחירים בשביל להשיג תוצאות. מישהו שמשלם מחירים בלי להשיג את התוצאות, אז זה צמח אטלס. זאת הוא קיצוני מהסוג הלא מפוקח. הוא לא קיצוני שעושה זה מתוך החלטה מפוקחת כי זה באמת חשוב לו. אלא הוא קיצוני בגלל שהוא נלחם עם דברים שבתוכו, או שהוא סתם מפנת כזה שמפחד מלחשוב. ולכן הוא לא מוכן לשמוע שמישהו מעלה שאלות או מעלה אפשרות לחשוב אחרת או משהו כזה. זה סוג אחר של פנאטים, אני לא חושב ששיר ההלל הזה עוסק בהם. והתמימות היא התרצן החריף המכונן דבר דבור על אופנו ועל אמיתתו. גם זה נקודה מעניינת. מה זה אומר התמימות? אז פה, התמימות זה לא הבינוניות. התמימות זה כנראה תכונתו של הקיצוני. אני חושב, לפחות אם אני מבין נכון, הלשון שלו קצת קשה, אבל התמימות פירושו, זה, קודם כל תמימות בתרגום מילולי זה שלמות. תמים זה שלם, כמו קורבן תמים, שה תמים. אז גם פה הוא אומר שהקיצוניות והגדלות שמאוד נרדפות, והקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא. ותמימות היא קשורה לקיצוניות, תמימות פירושו שלמות. ומה זה אומר? התמימות היא התרצן החריף המכונן דבר דבור על אופנו ועל אמיתתו. אתה מתמודד עם הקושיות, כמו שהוא אמר קודם, והתמימות, השלמות, זה למצוא את התירוצים לכל הקושיות, ולא להתעלם מהקושיות, אלא לרדוף אותם במלחמת חורמה קיצונית. כשקוראים את זה ככה, אז פתאום רואים שצמח אטלס בכלל לא סותר את שיר ההלל הזה לקיצוניות, כי הוא לא מדבר על קיצוניות כמו של צמח אטלס. הוא מדבר על קיצוניות כמו שלו עצמו, כי הוא גם היה קיצוני. חזוני של הטיפוס סופר קיצוני. סופר קיצוני, אבל לא בהתנהלות האנושית שלו. זאת אומרת, בהתנהלות האנושית שלו הוא היה לגמרי שלב. אבל הוא היה חד משמעי, אסור, אסור, מותר, מותר, אין מקום לוויכוחים. שהוא שלח למשל על, על, על היה הוויכוח הזה על קו התאריך. שלח מכתב מאוד חריף ל, ליפן שמה. אתם תצומו ביום הזה, וזה הכל, בלי לשמוע אף אחד אחר. אני אומר שזה כך, וזה מה שאתם תעשו. לא מוכן לשמוע אף אחד אחר. אז הקיצוניות, וזה חוזר לאותה הבחנה שעשיתי קודם, שקיצוניות, שהוא מדבר עליה, אין פירושו שערה מילולית, אין פירושו דיבור חריף, זו לא הנקודה בכלל. דיבור חריף או לא דיבור חריף, תעשה את זה או אל תעשה את זה, זה שרשרות, זה לא חשוב בכלל. קיצוניות פה מדבר על תפיסה. האם אתה באמת מאמין במה שאתה מאמין בו, אתה מוכן להילחם על זה ולהתווכח על זה ולשלם מחירים על זה, ולא להגיד, אוקיי, אתה צודק וגם אני צודק וגם את צודקת וכולם צודקים. זאת אומרת, זה מה שהוא קורא הדוגל בהבינוניות ומואס בקיצוניות, הזייפנים וחידלי התבונה. רגילים אנחנו לשמוע בחוגים ידועים, אין צורך לציין מזה החוגים האלה, כמכריזים על עצמם שאין חלקם בין הקיצונים, ומשאירים בכל זה לעצמם, הנה תראו את הקיצוניות שלו. רואים? כשהוא מדבר על החוגים האלה שיוצאים נגד הקיצוניות, הוא אומר דברים מאוד קיצוניים. רגילים אנחנו לשמוע בחוגים ידועים כמכריזים על עצמם שאין חלקם בין הקיצוניים, ומשאירים בכל זה לעצמם זכות ישראלי נאמן באמונה מספקת לתורה ודברי תורה. כאילו הם עדיין מחשיבים את עצמם נאמנים לתורה, למרות שהם בעצם הם טובים, הם בינוניים, והם לא קיצוניים, והם מתנגדים לקיצוניות וכו'. ומרשים אנחנו לעצמנו להגיד מנקודת משפט, כן, רק תקראו את כל דברי התורה בפרשת פנחס. כל הדפים, לא משנה, עד האחרון, בכלל לא משנה איזה דף תקראו, זה הכל תקראו את אותו דבר תמיד. בגנות הקיצוניות, זה שמור רק ליחידי הסבילה,
וזה צריך להיות מתאים. על דברי התורה, ועל
כל
הדברים.
זה לא דברי
התורה.
כן. מה ששזור, מה ששזור בין הפרסומות למלונות ולטיולים. זאת אומרת, יש כמה קטעים כתובים. זה קטעים האלה, כן? בכל אופן, אז הטענה היא, מרשים לנו לעצמנו להגיד מנקודת משפט כמו שאין באוהבי חוכמה, אהבה למיעוטה, מי שחכם לא אוהב טיפשות, עם כל הכבוד, להתחשב בטיפש, אבל לא לאהוב את זה, ושנאה לרוב חוכמתה, כן אין באוהבי תורה ומצווה, אהבה לאמצעיות ושנאה לקיצוניות. זה מאוד מעניין.
זה חוץ צדיקים, שהחוכמה... שהחוכמה זה כמו האש, מיעוטה יעזור לחמם ורובה ישרוף את המדינות והזיק.
אוקיי, זה תוצאה של הקיצוניות שהוא מדבר עליה כאן.
לא, להפך, אנטי קיצוניות.
לא, קיצוניות. קיצוניות באמת יכולה לשרוף את המדינות, אבל זה תוצאה של החוכמה, זה מה שהוא אומר. אחרת אתה מחידלי התבונה. להפך, זה הדבר התורה של פרשת פנחס. אלה שאומרים לא, לא, זה מסוכן וזה לא יפה ולא מוסרי, מה פתאום לריב, צריך לקבל כל אדם בסבר פנים יפות וכל דעה לכבד וכל הבובקס האלה. בכל אופן, אז הטענה הזו כן, אם זה חשוב לך, אז מה זאת אומרת שאתה מקבל מישהו שאומר אחרת וחושב אחרת, הוא טועה, טועה ומזיק והכל, מה זאת אומרת לקבל את זה? כל יסודי האמונה, י"ג העיקרים והמסתעפים, הם התמיד בסתירה נמרצה עם המושכלות הקלות ושטף החיים המפותחות תחת השמש. והכרתם הבהירה והמתורצת והמושיטה דווקנות יתרה באמונתם, היא נועם הקיצוניות. כשאתה מכיר היטב את העיקרים, ואתה מאמין בהם, ואתה מפנים אותם, וזה חשוב לך, כי אתה דתי באמת, ולא דתי צעצוע, אז איך לא תהיה קיצוני? איך תקבל מי שנוקב חור בספינה שבה אתה יושב, אם אתה באמת חושב שזה מה שהוא עושה? לכן הוא אומר שמי שמקבל את כל הדעות, אז זה בעצם אומר שהדעה שלו לא מספיק חשובה לו, או שאין לו דעה. או זייפן או חדלי תבונה, מה שהוא אמר למעלה. זה נועם הקיצוניות. ואלה שמעידים על עצמם שלא טעמו מתק הקיצוניות, מעידים יחד עם זה שהם חדלי אמונה בעיקרי הדת לפי כוח עיוני ורגש נפשי. רק בחבלי ייחוס מים מתייחסים אליה. והקיצונים, לעומק נפשם, בכל רצון היותר כביר לחמלה על חדלי הקצה, חדלי הקצה כמובן מי שלא קיצוני, לא ירחשו כבוד ויקר לאלה מתנגדיהם, והתהום המפסיק ביניהם, כאשר נפגש במעשים ממשיים, המחוללות בהכרח טבען מריבות וקטטות, יוסיף את הקרע לאין מרפא. פה לא עד הסוף ברור לי למה הוא מתכוון, אני חושב שהוא מתכוון לאותם חדלי הקצה, שהם לא רוצים להיכנס, הם מסתייגים מזה שזה יוצר קרעים הקיצוניות וכו'. זאת אומרת, שיש המשפט הזה דווקא הוא משפט שהוא לא מביא אותו כמי שמזדהה איתו, אלא הוא אומר, זה הבינוניות, שאותה הוא לא מקבל. מי שנפגש במעשים קיצוניים, אותם חדלי קצה, כן, הבינוניים. ולכים עושים, אני אומר, לא, זה יביא לקרע, זה לא טוב, צריך להתחשב בכולם, לכבד את כולם, כל מיני דברים כאלה. את המשפט הזה מתאר את הגישה שאותה הוא מבקר.
למה לא לומר שהוא מתאר מה יקרה בין הקיצוניים לבין הלא קיצוניים?
זה מה שהוא אומר. זה בזכות הקיצוניים, לא בזכות הלא קיצוניים.
אז רב, למה מתאר פה את הגישה של חדלי הקצה? הוא אומר, כשאשר הקיצוניים יפגשו בלא קיצוניים, ייווצר ביניהם קרע ללא מרפא.
הוא לא רואה זה בהסתייגות. מבחינתו בסדר גמור, יהיה קרע, כי זה חשוב לי. ומי שאומר, לא, ייווצר קרע, כי זה, לא אסור לעשות את זה, כי אחדות העם נורא חשוב, נכון? אז זהו, מדבר, זה הבינוני. הבינוניות שיש לה זכות הקיום, עם מידת הבינוניים האוהבים את הקיצונות ושואפים אליה בכל מסעת נפשם. בדיעבד מותר להיות בינוני. איזה בינוני? אחד שמבין שהוא בינוני והוא לא בסדר ואין לו כוח, אבל המודל האידיאלי שלו, האוטופיה שלו, זה האוטופיה הקיצונית. הוא לא מספיק חזק בשביל להיות שם.
המעודדים.
כן, בדיוק. המעודדים או לפחות מעודדים בליבם. אז לזה יש לה זכות קיום לבינוניות. זאת אומרת, זה אחד שאומר, זה חשוב לי, אין לי מספיק כוח, אני לא מספיק עם מסירות נפש לעניין הזה, אבל אני כן מעודד או מזדהה עם מה שהקיצוניים עושים. אגב, חלק מהעניין פה זה באמת דברים שיש להם המון הופעות בעולם שלנו. אני חושב שחלק מהתופעות הקיצוניות שאנחנו חווים בעולם הדתי עכשיו, נשות השלים וכל התופעה הזאת בעולם החרדי, או נוער הגבעות בעולם ציוני דתי, הם נובעים מתופעה מאוד דומה, אני חושב. זה מצב שבו בעצם אנשים אומרים שאנחנו מוכנים לשלם מחירים וללכת על מה שאנחנו מאמינים בו עד הסוף. יש להם ביקורת כלפי הממסד או המיינסטרים הדתי או החרדי, כל אחד איפה שהוא נמצא, בזה שהם פשרנים בעצם, הם לא מוכנים לקחת את המסקנות עד הסוף ולשלם מחירים, וכן, להתכסות עד הסוף. אתם חינכתם אותי על זה שצניעות זה צניעות, והכי טוב זה להיות הכי צנוע שיש. בסדר, אתם מוכנים לקבל פשרות, אבל אתם מבינים שזה האידאל, נכון? אז מה אתם מספרים לי עכשיו סיפורים שמה שאני עושה זה לא בסדר? שאני מכסה את עצמי מכל הזה. הם לא מאמינים לנזיפות האלה. למה הם לא מאמינים לנזיפות האלה? מתוך אותה תפיסה עצמה. זאת אומרת, אם חינכתם אותנו על זה, אז מה זאת אומרת, אז התוצאה המתבקשת היא שגם נפעל כך, ונשלם מחירים על זה, ונהיה מוכנים. וכיוון שהם גם חושבים או מעריכים שהרבנים שנוזפים בהם, בתוכם פנימה, בעצם גם הם מזדהים איתם, רק הם לא יכולים לעשות לעצמם, או לא מעיזים לעשות לעצמם, משהו כזה, לכן זה גם לא משפיע. כי הם מבינים שהם בעצם עושים את מה שהרבנים היו רוצים שהם יעשו. לכן זה מוזר, כי היראת שמיים הכל כך גדולה הזאת, הייתי מצפה שהם ישמעו למנהיגים הרבניים של הקבוצה שלהם, לא משנה, חרדים, ציונים דתיים, הם לא שומעים. זה ציבור לא ממושמע לחלוטין. את כל גדולי הרבנים יכולים ללכת נגדו, זה לא יעזור כלום. למה זה לא יעזור כלום? כי הם מבחינתם בטוחים שהנוזפים בהם, הרבנים שנוזפים בהם,
מופנים,
בעצם רוצים שהם יעשו את זה. הם לא יכולים לחשוב אותם שכל הציבור יהיה ככה, אבל יהיו נושאי הלפיד, האוונגרד, כן יעשה את זה עד הסוף, והוא ראוי להמון הערכה. ואגב, זה נכון במידה מסוימת. זאת אומרת, עם כל זה שאני לא מסכים עם הדרך, אבל את עצם המוכנות לשלם מחירים ולעשות דברים שאתה מאמין בהם, אני מאוד מעריך. זאת אומרת, אני חושב שיש את זה ראוי להערכה. אבל מה העלובה בינוניות הסוענת בוז לקיצונות? זאת יש בינוניים שהופכים את הבינוניות לאידיאולוגיה, לא לחולשה. אנחנו חלשים, מה לעשות? אז זה בינוניות שבדיעבד אפשר לחיות איתה. אבל יש בינוניים שהופכים את זה לאידיאולוגיה. אז זה היא עלובה, כן, הסוענת בוז לקיצונות. אמנם, לרוח הרותח בלב הנוער, לא ייבצר להוציא משפט מרותח על האישים הפרטיים של המתעוללים. ובמידת ההפרזה, אך התפתחות הנוער, זאת אומרת, אני חושב שעוד פעם, זה לא תמיד ברור לי עד הסוף למה הוא מתכוון, אני נדמה שמה שהוא מתכוון זה שחינוך לקיצוניות הוא מסוכן כלפי כשאתה נבא על נערים. כי הנערים יקבלו החלטות קיצוניות כמו נוער גבוהות, והם פשוט יעשו את מה שאתה מחנך אותם, לא עלינו. כך בחשבון שכשאתה מחנך מישהו, יכול להיות שהוא אפילו יעשה את מה שאתה מחנך אותו. צריך מאוד להיזהר. היום בדיוק אמרתי לאותו בחור שנסעתי איתו, המורה הזה, אמרתי שאנחנו בדרך כלל מחנכים את הדור של תלמידי תלמידינו. זה התפקיד של המחנך. כי התלמיד שלנו ימרוד בנו ויעשה את ההפך, והתלמיד שלו ימרוד בו ויעשה את מה שאני אמרתי לו לעשות. אנחנו בעצם מחנכים את תלמידי תלמידינו. אז הטענה שזה מסוכן לחנך לקיצוניות, כי נוער ואנשים שלא מספיק בשלים ולא יודעים לבקר את ההתנהגות של עצמם, אז הם יכולים לעשות דברים שלא נכון לעשות אותם ולא ראוי לעשות אותם, ושוב רואים שקיצוניות אין פירושה לא לשקול במוזני השכל הישר איך נכון להתנהל. זה שני דברים שונים. אבל קיצוניות בתפיסה, קיצוניות במוכנות לשלם מחירים, אבל זה לא שאלה איך להתנהל, זאת שאלה אחרת. אך התפתחות הנוער, ובכל זאת הוא אומר שווה לשלם את המחיר, למרות שזה מסוכן, שווה לשלם את המחיר ובכל זאת לחנך גם את הנוער לקיצוניות. למה? אך התפתחות הנוער לאהבת תורה באמת, הדרושה להתפעלות נפשי ולאימות שמימי, זאת אומרת להזדהות עם העולם הדתי שאתה רוצה לחנך אליו, לא ייתן לתת מעצורים על דרך החיים המוליכים ליושבים באתרות ונהנים מזיו. לא ייתכן שאנחנו נמנע מהם את עבודת השם האמיתית, רק בגלל החששות האלה. לא צריך לחנך אותם על דתיות אמיתית. בסדר, יהיו בעיות, תנסה לטפל בזה. קצת מזכיר את הנזיפות אחרי רצח רבין, שתמיד אמרנו, אתם רואים מה יוצא מפנאטיות דתית. כאילו, טענה של חילונים. אז מה אתם רוצים, שאני לא אמין בקדוש ברוך הוא בגלל שהוא הרג את רבין? מה זה קשור? אני מאמין בקדוש ברוך הוא כי אני חושב שהוא קיים. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא מכפיף את האמונות שלי לתוצאות המעשיות. יכול להיות, אתה יכול להגיד, תראה, כיוון שאתה מאמין בדברים בצורה כל כך פנאטית, אז שים לב שלא יצאו תוצאות בעייתיות. זה ביקורת שאני בהחלט מקבל. אבל ההכפפה הזאת של האמונות עצמן לתוצאות הבעייתיות היא טענה בעייתית מאוד. לפעמים, בשוליים יש איזה מקום, זה פולמוס השקרים הקדושים. אבל באופן עקרוני, מה פתאום? זאת אומרת, אתה צריך לחנך נכון, ואם זה יוצר בעיות, תנסה לוודא שזה לא יקרה, תנסה למתן את זה. אבל לא מוותרים על החינוך הנכון.
אני חושב שהרב מדבר, אצלו הקיצוניות זה לכל הרוחב. וכשהולכים לתופעות כמו, לא יודע, לבוש צנוע ונערי גבעות, זה קיצוניות מסוג מאוד מסוים, זה לא לכל הרוחב, הם לא קיצוניים ככה בברכת המזון.
לא פתוח.
אני לפחות את אלה שאני מכיר, לפחות עם הלבוש הצנוע וכל הטליבן וזה מאיפה שאני מכיר. אני אומר לך שזה...
אומר עוד פעם, יכול להיות שזה קיצוניות
נוסף. עוד פעם, זה לא איזה פנאטיות שכשמגיע ברכת המזון אני... וכשהם צריכים לדחוף בתור בסופר, אז העירת שמיים היא פחות בעייתית.
אבל התופעה...
גם אני לא בטוח שיש שם תלמידי חכמים כל כך גדולים.
אני יכול, זה בדרך כלל הפוך. כשאין מספיק שכל, אז
תפסיד את הקצה. יש קיצוניות, לא? אני חושב ששתיים דברים בכללות. יש קיצוניות, יש קיצוניות שהיא קיצוניות נוסף צמח אטלס, זה מה שאתה מתאר. זה לא באמת. הוא מדבר על קיצוניות אחרת.
אני, עכשיו... הוא אני מקבל, עליו אני מקבל. כן? כי הוא היה לכל הרוחב, הוא התנהג עם אנשים נכון, והוא בירך ברכת המזון כמו שצריך.
וואו, זה משנה, ההתנהגות היא לא ראייה.
הוא,
לא
הוא היה תלמיד חכם.
תלמיד חכם קיצוני. נכון.
זה בדיוק מה שאני התארתי קודם, התנהגות היא לא ראייה.
לא, לא התנהגות, אני מקבל את התיאור הכללי.
אתה מתנהג קיצוני, יכול להיות שזה בא ממקום אמיתי.
התנהגות קיצונית, במובן שאתה רומס מיליון ערכים, בשביל איזה ערך אחד קיצוני, זה לא נקרא קיצוני.
לפעמים אתה רומס ערכים כי אתה עושה שיקול שזה שווה לרמוס אותם בשביל זה, ולפעמים אתה לא חושב שאתה רומס ערכים, וגם זה יכול להיות. אני אומר, התופעות הן מסובכות.
אתה יודע מה עשה לך?
הכללה תמיד לא נכונה. אבל עדיין, טיפוסים כאלה וכאלה ישנם. זה מספיק לי, אני לא...
אתה יודע מה עשה לך בבית שמש את השריפה של הפחים?
מה?
איך עצרו בבית שמש את השריפה של הפחי אשפה? אמרו להם, חבר'ה, זה בשר עם חלב, אתם אומרים, אני לא תבשל. שלא תתבלבל.
באמת? סיפור אמיתי?
אני אומר לך, זה, אני אומר, אתה יודע, בבית שמש נפל להם עליהם ביום העצמאות, לאיזה חבר'ה שקוראים תהילים. דילגו. דילגו על התהילים באותו יום. אני מדבר איתם יום.
זה לא היה, זה... זה לא נכון הלכתית.
לא,
יש חובה צריפה על זה, חובה לשרוף את האיסורים.
זה טיעון הגיוני במקום כזה.
אסור של בשר וחלב?
זה טיעונים אחרים, זה לא כמו שאנשים מקבלים.
אה, אתם עושים לפני.
אם זה לא נתבשל, זה לא נגרם מעובר.
בוא, אתה בוא תשמע את הטיעונים.
לא, הכוונה זה נזרק לפח, זה כבר לא ראוי למאכל, זה כבר לא בשר וחלב.
למה לא? יש כאלה שמוציאים מהפח.
בכל אופן, אז הוא אומר, צריך גם לחנך על זה, לא רק שזה דבר חיובי, לא לוותר. אלא המכוננים בתי חינוך ממוצעים לא הצליחו בשביל, הכוונה, בגלל הזיוף שיש באמצעיות. למה החינוך המזרוחניקי לא מצליח? כי זה מתרגם את זה לעברית שלנו. בגלל שיש איזשהו זיוף בבינוניות הזו. לא מחנכים אותם לפנאטיות שהיא פנאטיות אחרת. אומר החזוני שאת זה הייתי מכבד. אבל מחנכים אותם למשהו שהוא בעצם נגד הפנאטיות באשר היא. זה כמעט דגל בהרבה מאוד מקומות. אנחנו נגד הפנאטיות, אנחנו לא קיצוניים. לא שיש לנו עמדות אחרות, לא שאנחנו מתונים כי אנחנו עושים שיקולים כאלה או אחרים. לא, אנחנו נגד קיצוניות, זה כערך עצמי, אוקיי? זאת אומרת, בגלל זה לא מצליח, זאת הטענה שלו. ולב משכיל הולך ומזניח את הזיוף, אגב, במידה רבה לדעתי הוא צודק. זה לא הכללה נכונה לכל מקום, זה כמובן גם משתנה בין המקומות ומשתנה גם עם הזמנים, היום זה אחרת מה שהיה גם קצת, חלקית לפחות, אבל יש בזה דבר אמיתי, זאת אומרת, זה לא שטות. ולב משכיל הולך ומזניח את הזיוף. אנשים חניכים, אלה שעוזבים את החינוך הדתי בחינוך כזה, הם דווקא האנשים היותר, כן, באלוקים הזה, הם לא מאמינים. החינוך שלהם נותן את הצדק להחניך להפנות עורף לחוקים המושלכים עליו שלא לרצונו ולהאמונות המעיקות ליבו נגד זרם החיים ואת סוד הקיצונות, אני חושב שזה צריך להיות פסקה אחת, ואת סוד הקיצונות גזלו ממנו בהתעולל בה גם הוריו ומוריו. אפילו ההורים והמורים שאמורים להפך לעודד אותו לראות שמיים, הם אלה שמחנכים אותו לא להיות יראי שמיים. זו בעצם הטענה. עכשיו מה עומד פה בעצם, למה זה מפריע לקרוא את הדבר הזה? למה זה לא שלם? מה חסר פה בניתוח הזה? תוח חלקי כמובן. למה? כי הרי ברור שיש גם ערך של סובלנות כערך, לא רק כפשרנות בגלל שהוא מתעלם מהאופציה הזאת, באופן מאוד קיצוני. הוא מתעלם מאופציה שהיא בהחלט אופציה שקיימת על המפה, ואני חוזר עוד פעם למה שדיברנו פה על העניין של הסובלנות והפלורליזם. הוא מדבר על פלורליזם. הוא בעצם מדבר על ריבוי אמיתות שאין לי אמת משלי, אני לא באמת עומד מאחורי האמת שלי, אני פשוט ככה ואתה אחרת והכל בסדר. אבל יש גם סובלנות. וסובלנות באה מתוך מוניזם, אני באמת מאמין באמת שלי. רק אני חושב שגם אתה צריך להתנהג כמו שאתה חושב, ואני חושב שיש מקום לדו-שיח בינינו, וכמו שאמרתי גם שם, מי שאומר בשם הסובלנות לא לבוא לשכנע, או לא לבוא להתווכח, זה באמת מצביע על בינוניות, לא סובלנות. סובלנות להפך, אני רוצה לשכנע אותך, כי אתה טועה. אכפת לי ממך, ואכפת לי מהעמדה הנכונה שאני מאמין בה, ולכן אני אנסה לשכנע אותך. אם אני, אין טעם כי אני לא אצליח, אז אני לא אעשה את זה משיקולים של שכל ישר, אבל אין בזה שום פסול, אוקיי? לגבי כפייה ממש, אז אמרתי שגם לזה יש מקום במקרים מסוימים. מצד שני, יש גם ערך של אוטונומיה, ולכן אולי אני לא אעשה כפייה. כי אני מאמין בערך האוטונומיה, לא כי אני לא מוכן לשלם מחירים. אם אני עושה את זה ושאני לא מוכן לשלם מחירים, אז זה לא סובלנות, זה סתם אינטרסנטיות.
אבל הערך שחסר פה, אני לא חושב שהוא דווקא סובלנות, הערך שחסר, לדעתי, זה מה שאנחנו תמיד גם למדנו, על שביל הזהב,
על אוהב שלום ורודף שלום. אתה בתוך היהדות, בתוך היהדות עצמה, אתה יכול למצוא את הדרך של שביל הזהב, שהיא לא לקיצוניות.
זה מה שאמרתי קודם. ביחס לדעות אחרות שהן בתחום הטעות הלגיטימית, זה מה שכתוב, אלו ואלו דבר אלוהים חיים. עדיין, זה המסורת ההלכתית מאז ומעולם. באופן עקרוני, אני לא אומר שתמיד מקיימים את זה, אבל באופן עקרוני, ודאי, זאת הגישה הבסיסית. הוא מדבר על תפיסות לא נכונות, הוא מדבר על יחס לחילונים, הרי מה הוויכוח עם המזרחניקים? לא על היחס לחילונים. אז הוא תופס שזה מבחינתו, זה לא גישה אחרת בעולם הלגיטימי, אלא זאת, זה מחוץ לגדר, בעיניו, לא משנה כרגע. וכיוון שכך, אז פה אין מקום לדרך האמצע ושביל הזהב וכו'. דרך האמצע ושביל הזהב זה בין שתי קיצוניות ששתיהן לא איסור, אלא זה דרכי התנהלות. אז ביניהם אתה בוחר את שביל הזהב, אין שביל זהב עם איסור. אני אעשה רק חצי איסור, כן? זה הסיפורים המפורסמים על ההוא שבא לרב, הוא אומר, הוא בא לרב בשאלה, הוא שואל אותו, אני אוכל כשר תמיד מראש חודש אלול. השאלה אם נתחיל מאלף דראש חודש או מבית דראש חודש. זה, כן, זו שאלה מה הרב אמור לענות לו בעניין.
זו שאלה
שהיא לחתה
למשיך,
מה?
מה
זאת
אומרת?
אבל אין
א', לא, שאין. יש,
סליחה,
אני יש גם עניין של ביקורתיות עצמית, כלומר שאתה צריך לשקול...
נכון, פה יש עוד נקודה חשובה, אתה מדבר על ודאות בעצם. החזון איש גם מתעלם מעוד נקודה, לא רק מערך הסובלנות, וזו השאלה עד כמה אני באמת בטוח בדרכי. הוא מציג תפיסה, אני לא יודע אם זה באמת היה בתוכו, אבל זה מה שכתוב פה. הוא מציג איזושהי תפיסה שאתה אמור להיות בטוח לגמרי שאתה צודק. אני לא יכול לקבל דבר כזה. זאת אומרת, בן אדם לא יכול להיות בטוח לגמרי שהוא צודק, ובמובן הזה זה כן מקרין קצת על לקבל עמדות אחרות. נכון שאני מתנגד לפוסט-מודרניות, אלה שלוקחים את זה עד הסוף, שמקבלים הכל ואין אחד שיותר צודק ופחות צודק. אבל תשמע, אם יש אופציה שיכול להיות שאני טועה, ואני לא יכול להיות בטוח, אני בן אדם יכול לטעות. אני לא יכול לצאת למלחמת ג'יהאד נגד מי שאומר אחרת, זאת אומרת, אולי הוא צודק, יש אופציה כזאת. אז אני אנסה לשכנע אותו, אני אנסה לברר, אני אפעל נגדו אולי, אני לא ארוג אותו, אבל זאת אומרת, אני לא אעשה דברים... מידת הוודאות, מה?
אבל כל מה שהוא אומר פה, הוא יודע שהוא חושב שהוא צודק.
כן, לכן, לא, גם אני חושב שאני צודק.
אם אתה חושב,
אני בטוח שהוא צודק.
לכן הוא מוכן להיות קיצוני.
יש הבדל בין חושב
שאני בטוח שהוא צודק.
לא, זה אני אומר, זה עוד נקודה שחסרה בתמונה שהוא מציג כאן. א', זה ערך הסובלנות, לא הסובלנות של הבינוניות, הפלורליזם, אלא הערך של הסובלנות. וב', באמת מידת הספק, כן, שאמורה להיות לכל בן אדם מפוקח. ובוא נגיד, אני בספק גדול אם אצלו זה לא היה.
לא, אבל הוא אומר...
אני חושב שגם אצלו זה היה, הוא היה
שמור חכם. אבל הוא אומר, אם אתה חושב שזה הדרך, אם אתה בטוח שזה מה שאתה צריך לעשות, אז תילחם על זה עד הסוף.
אני אומר, אם אתה בטוח, אבל...
למה לא להיות בטוח? לא בכל דבר, אנחנו לא בטוחים.
אני יכול להיות, יכול להיות שהשמאל הקיצוני צודק,
חוץ מזה.
אין דבר שאין
שום דבר בטוח. חוץ מזה שאין שום דבר בטוח. זה הדבר היחידי שאני בטוח. אין לה, תמיד, אתה תמיד יכול לטעות.
יש לנו
הרב קיים.
עכשיו, אין דברים שאני מאמין בדברים, אבל לא, אני בטוח, מה, לא יכול להיות שטעיתי, מה, הרבה פעמים בעבר טעיתי, בהחלט יכול לקרות שגם בעתיד יתברר לי שטעיתי. מה הרוגה שלי לא?
בכל אופן, אקסיומות, בסיסים, שם...
לא, עוד פעם, אל תערבב את זה עם זה שאני לא מאמין בערכים שאני מאמין בהם. אני מאמין בהם ואני אפעל על פיהם. אבל זה לא אומר שאני בטוח, זאת אומרת שלא יכול להיות שאני אתאה.
לא תפעל, תילחם עליהם.
אני אומר,
גם. בקיצוניות.
תלוי עד כמה.
למרות שאתה...
תלוי עד כמה. הרבה פעמים אחרי שאני אומר את זה, שואלים אותי, תגיד, איך... מה, אם תצטרך למסור את הנפש? אתה לא 100% בטוח, זה נכון. למסור את הנפש זה בכל זאת צעד ש...
בסדר.
מחיר לא פשוט.
לא מגיע לשם.
לא משנה, אבל ההלכה במקרים מסוימים דורשת מסירת נפש, שלוש עבירות חמורות וכו'. אני אומר בכנות, אני לא יודע. לא יודע אם אני אעמוד בזה. לא יודע אם אני אעמוד בזה. לא, כן, לא, אני אומר, אני לא יודע אם אני... אפילו ברמה ההכרה.
ברמה האינטלקטואלית.
לא ברמה שאני לא אצליח לעמוד בסטנדרט. אני לא בטוח שזה יהיה הסטנדרט מבחינתי. כי תמיד יש איזשהו... אני אומר אמיתית, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אבל זה... מה לעשות? אם זה לא 100%, אני לא יכול שלא לשקלל את הספק המסוים שיש לי בעניין הזה עם החובה למסור נפש. מה לעשות? זה תוצאה רציונלית של ההנחה הזאת.
אבל אני קורא את סיטואציה שאנחנו לא לגמרי סגורים עליה עד הסוף. אני אומר, זה תלוי בסיטואציה וכמה אתה...
לא נכון. אנשים בצבא.
אנשים בצבא.
אנשים באמת מוכנים למסור את נפשם. و ואני לא חושב שהם כולם מאמינים במאה אחוז שאנחנו צודקים ואין סיכוי שאנחנו טועים.
כמה אנשים הולכים הצבא למסור את נפשם בידיעה גבור? זה לא לגמרי כל אחד יש אותה צעה. אחד חלקי מיליון שהוא יוצא מזה בחיים והוא יהיה גיבור גדול.
בסדר, אבל האחד למיליון הזה עדיין זה מסירת נפש עם 999 אלף חלקי מיליון. וזה גם נקרא למסור נפש. למסור נפש זה לא תמיד להתאבד. למסור נפש זה לסכן סיכון משמעותי את הנפש. ואני אומר שאפילו ברמה הזאת אני לא יודע. במקום שבו אתה בסך, אתה לא יודע.
אתה לא מוכרח
לבוא. הרי החסיד יעבץ כתב, בבני ברק יש מיתוס כזה.
אתה מבין מה אני אומר.
לא מיתוס, זה באמת כתב, החסיד יעבץ, ממגורשי ספרד. הוא כתב שמה בשבח הבלבטים, העמי הארצות, היהודים הפשוטים, ובגנות התלמידי החכמים. שמי שגילה את המסירות נפש האמיתית היו האנשים הפשוטים. ולא אותה מדרך
אחרת. גם בני קיביצית.
ולמה? אני בעיניי זה לא שיר שבח. זה רק אומר שהם פשוט פחות הבינו שיש גם אופציות אחרות, ואתה, לפעמים אתה גם תעקם את זה, כי אתה חכם ואתה יודע לשחק.
שנקרא אמונה תמימה.
כן, בדיוק. אבל אני לא רואה ערך גדול בתמימות. אם זה, אם כל זה שזה אולי יוביל אותך לפעמים למסור נפש, ואני לא אמסור את הנפש, למרות שאני אולי אחשוב שכן צריך, אני לא אעמוד בזה, עדיין אני לא הופך את הטיפשות ואת התמימות לאידיאולוגיה. אני לא מוכן לשלם את ה... טיפשות פירושו לא להיות תלמיד חכם, זה טיפש. לא להיות תלמיד חכם, לא להכיר את ההלכה ממקורותיה.
הרב, זה כמו שאמרת פעם. טיפש
מה שנה הכי.
חזוניש גם מדבר על התמימות.
אה?
חזוניש מדבר על התמימות.
חזוניש מדבר על התמימות או מה של שלמות.
אה, הרב מבין שהם...
אבל שלמות זה לא תלמיד חכם. אני שלם פה.
לא, אתה מיישב קושיות. מה זה? תמימות פה הוא הביא בתור ליישב קושיות. וחריפות.
זה כמו שהרב הביא על אנשים של החרדים, שבגלל שהם לומדות פחות, זה אין חוכמות.
זה כמו שאמרתי קודם, אתה לא יכול להתווכח עם מי שלא ידע הלכה. אז הוא משהו שהיה אצל אמא שלו, זה הלכה משה מסיני, אתה לא יכול לדבר עם זה, אין לי מי לדבר. כשאני חזרתי פעם ראשונה מהישיבה התיכונית, אמרתי לאמא שלי, רגע, למה אנחנו לא מעשרים בבית תרומות ומעשרות? לא מפרשים תרומות ומעשרות, אני לא יודע, אפילו בבית לא עשו את זה, בהונגריה. לא עשו את זה, אם לא עשו את זה, היא לא עושה. בסדר, בהונגריה לא היה צריך, אבל פה צריך. בסוף היא, כן, היא קיבלה את זה, אבל זה לקח לי המון זמן לשכנע אותה.
אבל
הרב,
אתה יודע, יוצא, בטוח, אתה צריך לדבר עם כל מיני חבר'ה חרדים, זה לא משנה כמה טענות שלך חזקות, זה לא משנה כמה אתה צודק.
מה הם יעשו בסוף, זה עניין אחר.
אבל הם לא עושים בסוף בגלל שהם השתכנעו. אני מסכים שהם, שקל להתווכח איתם, ויותר
נוח להתווכח. אמרתי, לא יעשו את מה שאתה אומר למרות שאתה צודק.
בסוף אתה, הם יתנו כזה טענה שאתה תצא מדעתך.
אבל יש עם מי לדבר. עדיין
יש לי מדבר על בינה שכיף לדבר איתם בקטע של התענות והזה.
לא, כי הם יענו לך עניינית. יכול להיות שבסוף הם ימצאו משהו והם לא יעשו את זה, אבל יענו יותר עניינית מאשר מהרצות.
רק בגלל שהם אנשים של לימוד.
כן, נכון. וזה בדיוק כן נקודה. אולי רק שתי דוגמאות שאני רוצה עוד להספיק. הטענה הזאת צריך לכבד דעות כאלה או אחרות, כמו שאמרתי קודם, מאוד חשוב להבין האם הדעות האלה נמצאות בתוך מעגל הטעות הלגיטימית, רדיוס הסובלנות, לבין המעגל החיצוני. אני אביא שתי דוגמאות שבהם הרבה פעמים עוד פעם עולות הטענות כנגד הקיצוניות וכנגד הפטרנליזם וההתנשאות וכו', ואני לא מקבל את הטענות האלה. למשל, היה, נתחיל עם טענה, דוגמה רחוקה, היה במאה ה-19 בצרפת, זה פלש גם אחרי זה למאה ה-20, זה כבר התחיל בעצם המהפכה הצרפתית, עבר כל מיני גלגולים. הייתה המנהיגות הרבנית האורתודוקסית של צרפת, חלק ממנה, החליטו שברגע שנוצרו שם נישואים אזרחיים, זאת אומרת, בצרפת הגויית, כן, עד אז היה מדינה מאוד קתולית, מדינה נוצרית, ואז היה הפרדת דת ממדינה בעקבות המהפכה, ואז נוצרו נישואים אזרחיים, היו נישאים בבית משפט, בעירייה או משהו
כזה. בעירייה.
כן? וגם גירושים כמובן. עכשיו, היהודים, כמובן עד אותה תקופה, יש מחקרים היסטוריים מרתקים על העניין הזה, היהודים בצרפת מאוד התנגדו לגירושים. למרות שבעולם היהודי גירושים זה בסדר, הם ראו גירושים כמשהו שאסור לעשות אותו. כי בתרבות הקתולית ששררה עד המהפכה, זה היה... עכשיו, אחרי המהפכה, פתאום הגירושים הפכו להיות משהו לחלוטין לגיטימי, גם אצל יהודים. כי גם שם כבר התחילו להתגרש, כי זה כבר לא קתולי, וכבר... אנשים היו קתולים, אבל הם התנהלו... יש להם מיזוג מאוד מעניין. גם אנשים קתוליים עשו דברים באופן אזרחי. יש להם בלבול מאוד מעניין. בכל אופן, באיזשהו שלב הרבנים הלכו צעד אחד הלאה והודיעו שהגירושים בבית משפט הם תקפים הלכתית. גויים, אצל גויים, בבית משפט. זאת אומרת, אם הם מגרשים אותך לפי הפרוצדורה המשפטית הנוהגת בצרפת של אותה תקופה, אז לא צריך גט. עכשיו, הרבנות, הרבנים הראשיים, רבנים מרכזיים בצרפת, רבנים ראשיים של ערים מרכזיות, אתה לא יודע בדיוק מה, כי היה קצת ויכוחים, פסקו את זה להלכה, וזה מה שהם עשו. עכשיו, כל אירופה געשה ורעשה, לפחות אירופה, זה מה שאני מכיר, לא יודע, אולי גם מקומות אחרים. מזרח אירופה, שם היו מכתבים חריפים ביותר, זה הגיע עד רב חיים מויזר, זאת אומרת, זה נכנס גם לתוך המאה ה-20, היו המון גלגולים, יש קונטרס, אין תנאי בנישואין, יצא בהוצאת בני תורה, מי שמכיר.
באיזה תקופה זה היה?
זה, אני אומר, התחיל במאה ה-19, וזה נמשך כ-100 שנה, בגלגולים שונים.
היו גדולי תורה שם כאלה ש...
אני לא יודע, לא מכיר את האנשים
שלהם,
אבל הם היו הרבנים של היהדות בצרפת, אני לא יודע בדיוק עד כמה. אחד מהם יצא, הוציא את הקונטרס נגד וזה, ועורר את כל הפוסקים של מזרח אירופה, ויצאו נגד זה והכל.
הם עכשיו, ביססו את זה על מקור הלכתי גם, או ש...
הם העלו טענות מופרכות. אני קראתי את
הקונטרס. מה, הרב התכוון למה שהוא דיבר על הנישואים שעשו את הנישואים בראש השנה, או על הקביעה הכללית שלא קשורה בזה?
דינא דמלכותא, היו כל מיני טענות מהסוג הזה.
דינא דמלכותא זה ממונו.
כן, אז קיצור, טענות מופרכות במובן ההלכתי, אבל אמרו את זה הרבנים, אמר הדעתר, מה תעשה עכשיו? תכבד את זה כי היה הרב תלמיד חכם שאמר את זה? הוא המנהיג של יהדות צרפת, אתה לא יכול, עם כל הכבוד, הם בחרו אותו, הוא המנהיג שלהם, הוא רב אורתודוקסי, זאת אומרת, הוא בתוך המחנה. הוא מדבר שטויות, מה תעשה? לא תצא נגדו בחריפות, אני בעד לצאת בחריפות במצב כזה. עוד פעם, אם זה יעזור, אם שיקוי השכל ישר, אבל ברמה העקרונית, אז מה? האיש שהוא רב אורתודוקסי שמדבר שטויות, הוא עושה טעות בעייתית. מה אכפת לי מי הוא? אני מתווכח עם הרעיון, לא עם הבן אדם. ואם רפורמי יעלה טיעון ענייני, גם אם אני חושב שהוא מוטעה, אני יכול לכבד אותו לגמרי, אז מה אם הוא רפורמי? צריך לדון בטיעונים, לא בטוענים. זאת דוגמה למשל, שכמובן אם זה היה קורה היום, אז מיד היו כולם אומרים מה זאת אומרת, גם הוא רע, ואין לך מונופול על האמת, ואיך אתה פוסל אותו ככה. הוא מדבר שטויות, אז אני פוסל אותו, עם כל הכבוד. מי קובע שהוא מדבר שטויות? אז אני חושב, הוא חושב שהוא מדבר נכון. נכון, אני חושב שהוא מדבר שטויות. ולכן אני פוסל אותו. לעצמי, אני קובע.
ואם הפוך, אם...
אז גם הוא יפסול אותי, בסדר?
לא. אם הוא מדבר שטויות בקיצוניות ההלכתית, זאת אומרת, הוא הולך ומקצין,
אותו דבר.
אבל מדבר שטויות.
לא רק לטובת
שטויות זה שטויות.
לא רק נגד המקילים בהלכה, גם, כן, ברור, אני אומר,
שטויות זה שטויות.
שטויות זה שטויות. כן? וזה דוגמה אחת, דוגמה למצב שבו תמיד יעלו טענות, רגע, איך זה, אין לכם מונופול על ה... איך אתם לא מכבדים את זה, וגם הוא תלמיד, גם הוא רב, וגם, בסדר, אז הוא מדבר שטויות, מה אם הוא רב? זאת אומרת, אני לא חושב שצריך פה לשמור על כללי הכבוד וכו'. עוד פעם, אם אפשר אז כן, אבל אם צריך, ואם זה השכל אומר שזה מה שצריך לעשות, אז זה יוצא לגדור וזה הכל. דוגמה אחרת שהיא יותר בעייתית והיא יותר קרובה אלינו, זה דוגמת הגיור. שכן, כל הגיורים של מערך הגיור הממלכתי, ושיצאו נגדם מאוד בחריפות, אחרי הפסק דין של הרב שרמן וכל הפוסקים החרדים וכו', יצאו נגד זה מאוד בחריפות. וכאן זה כבר אנשים שהם כן, חלקם לפחות הם כן תלמידי רחמים ומחויבים להלכה. זה לא הרבני צרפת, זאת אומרת, זה, גם אני מסכים. עם כל זה שאני לגמרי עם החרדים באימות הזה, אבל לא לגמרי, אבל מבחינת היחס לדיור, לא מבחינת לפסול אותו אחרי. אז גם שם אני לגמרי מבין את הדיבור החריף. אני מבין את הדיבור החריף, בגלל ששם זה לא איזשהו ויכוח הלכתי, אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, זו טעות לגיטימית, אלה ואלה דיבר לו קיוחי. מה זה אלה ואלה דיבר לו קיוחי? כשאתה מכריז עליו שהוא יהודי, הוא עכשיו, הבת שלו תתחתן עם הבן שלי. יש לזה השלכה לכל הציבור. אז איך אתה לוקח סטנדרטים שלא מוסכמים, שאתה חושב אותם, והם סטנדרטים די מרחיקי לכת עם כל הכבוד, ביחס לדעות של פוסקים אחרים, וזהו, ואתה יושב על השער של עם ישראל, מגייר את האנשים לפי הסטנדרטים שלך, כתבתי על זה את המאמר כן, שעורר הרבה פולמוסים, ואמרתי שזה על אלימות וכוונות טובות, כך קראתי למאמר. שהרב דרוקמן הוא איש אלים, שפועל מכוונות טובות. יש לו כוונות טובות, אני בטוח. אני בטוח שהוא מאמין במה שהוא עושה. אבל הוא איש אלים. הוא איש אלים בגלל שהוא משליט נורמות שלא מוסכמות על רוב מוחלט של הפוסקים, ומגייר אנשים, עכשיו לגייר אנשים זאת החלטה ציבורית, זה לא שאתה מחליט שהבת שלך תתחתן איתו, אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל כשאתה מגייר בן אדם הוא הופך להיות חלק מאיתנו, אף אחד לא יבדוק אחרי זה, מה, איך הוא יתגייר, אי אפשר לבדוק את זה. אז זה צריך להיות לעשות באיזשהו קונצנזוס בהחלטות ציבוריות. אז במקרה כזה אני לגמרי מבין את החריפות שיצאו נגדו. לגמרי מבין. אין עם זה שום בעיה עקרונית. זה מדגים את הנקודה, וכאן זה כבר כן, לא רק הרב דרוקמן, הרב דרוקמן אני לא יודע מה, יש גם שם יהודים תמיד חכמים, זאת אומרת, השאלה היא איך אתה מתייחס לתלמיד חכם אחר? אני לא יודע, אני לא מתייחס אליו, אני מתייחס למה שהוא אמר. מה שהוא אמר, הוא דיבר שטויות, ואני לא מסכים לזה, ואני אצלם את זה בחריפות אם צריך, אם זה יועיל. ולכן רדיפת השלום המופרזת הזאת באמת, ובמובן הזה אני חוזר לחזון איש, היא באמת משקפת הרבה פעמים איזושהי אמירה שלא כל כך אכפת לי. ולא שאני כזה נאור וסובלן ומאמין בערך הסובלנות. לפעמים זה ככה ולפעמים לא. ובדוגמאות האלה למשל התחושה שלי שהרבה פעמים כל אלה שנועמים בעד הסובלנות זה אנשים שבסך הכל לא ממש אכפת להם. ולכן הם תומכים כל כך בסבלנות. טוב, אנחנו נעצור כאן היום, זה היה מין כזה יותר שיחה.